כן. אנחנו הגענו לפרק י"ט. אם נסכם עלינו, אז ראינו פעם שעברה את המושג של החסידות, כן, שהמשמעות שלו היא שהאדם כן, מתוך קשר או אהבת השם, מתוך קרבה לקדוש ברוך הוא, כן, אז האדם מחפש כן, איך לעשות נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, דובר במעשים שאדם עושה לא בגלל שזה חובה, מבחינתו, כן, דובר מעבר לחובות. אם אנחנו מדברים על מסגרת החובה, זה נקיות, או טהרה, כן, טהרה היא בונה את הצד הפנימי של החובות, כן, את הכוונות שצריכות להיות בחובות. החסידות היא כבר מתייחסת ל... כן, לתוספת, שאדם מתוך, כן, מתוך שהוא קולט את הכיוון של מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אז מתוך האהבה כלפיו, אז הוא רוצה לעשות יותר מאשר מה שהוא מצווה. כן, וראינו שבאופן כללי אמר המוכר שהדברים האלו צריכים שיקול דעת, וצריכים לחשוב על הדברים, וזה לא דברים שהם יכולים לבוא רק מתוך איזה מין הרגשה כזו או הרגשה אחרת, שזה תוספת. כן, כמו שהזכרנו, לא מדובר שאדם רק כן, מחליט להוסיף, כן, להוסיף במובן של תוספת טכנית, אלא התוספת היא בעצם ביטוי לאהבה שלו, כן, ביטוי לקשר שלו לקדוש ברוך הוא ולאהבה שלו, וכתוצאה מזה שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, לכן הוא רוצה לעשות יותר, כן, כן, לא בגלל ש נגיד לצאת ידי חובה מספיק כזית, אז הוא אוכל כזית וחץ, כן, זה מין מדיניות של חומר, כן, זה לא איזה מין מדיניות מבסיס כזאת שהוא לוקח על עצמו להחזיר על עצמו, אלא מתוך אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא, אז הוא עושה יותר מאשר מה שמצווה. כן, עכשיו פרט לנו הרמח"ל בבירור חלקי החסידות. באופן כללי, לפי מה שיוצא בדברי הרמח"ל, החסידות מחולקת לשלושה חלקים עיקריים. במעשה, אני אומר קודם כל באופן טכני נאמר את הדברים כדי שנראה ככה את כל הדברים מול העיניים ואחר כך נראה את הפירוט שלהם. אז הוא מחלק את זה שלושה חלקים: במעשה, באופן העשייה ובכוונה. כן? והמעשים מתחלקים למעשים של בין אדם למקום ומעשים של בין אדם לחברו. כן? זה החלק הראשון. כמו שקורא לזה החלק של המעשה. המעשים שבין אדם לחברו מתחלקים לשלושה סעיפים: להיטיב לאחרים בגוף, בנפש, בממון. זה ביחס לעולם המעשה. כן, עולם נוסף שהוא קשור לחסידות זה אופן העשייה. כלומר, הכוונה מתוך מה אני עושה. לא מתוך מה, הכוונה מבחינת הכוונות, המחשבות, אלא מתוך מה, מבחינת איזה הרגשות, איזה יחס נפשי יש לי לעשייה הזאת. זה מחולק לשניים: יש לנו יראת השם ואהבת השם. כל אחד מהם מתחלק לשלושה חלקים. כן, יראת השם, כן, מתחלקת להכנעה, בושה ודבקות בקדוש ברוך הוא, ואהבת השם מתחלקת הכנעה, בושה וכבוד, לא דבקות, וכבוד, ואהבת השם מחולקת לדבקות, שמחה וקנאה. כן, קנאה זה כוונה קנאות. והחלק השלישי זה הכוונה, הוא מחולק לשני סוגים של כוונה: כוונה לעשות נחת רוח להשם וכוונה לטובת הדור. זהו, אפשר ללכת. טוב, אז אמרנו כך, אנחנו עכשיו מתחילים להתבונן יותר בחלק הראשון שהוא החלק של המעשים. כן, מעשים פירושו מה מבטא מבחינה מעשית באורח החיים של החסיד, כן, את העניין של החסידות. החלק הראשון שבראשון הוא במעשה שבין אדם למקום, ועניינו קיום כל המצוות ב בכל הדקדוקים שבהם עד מקום שיד האדם מגעת. ואלה הם שקראום חכמים זכרונם לברכה שירא מצווה, ואמרו שירא מצווה מעקבים את הפורענות, כי אף על פי שגוף המצווה נשלם זולתם כבר יצא בזה ידי חובתו. הנה זה לכל המון ישראל, אך החסידים אין להם אלא להרבות בהשלמתם ולא למעט בהם כלל. כן, זאת אומרת, זה דובר, כן, שמקיימים את המצווה עם המון המון הידורים עד מקום שידו של אדם מגע. זאת אומרת, האדם מתוך דחף גדול של אהבת השם, מתוך רצון לעשות כמה שיותר את מה שקדוש הוא רוצה, אז הוא מוסיף כהנה וכהנה על מה שהוא מחויב בזה, על מה שהוא מחויב. אלא המקום שיד האדם הגעת עברנה כל אחד לפי מדרגתו. כמובן, שוב, אתם מבינים שזה לא מדובר באיזה מין סתם דברים חיצוניים, כמובן שאדם עושה זה מתוך שכל, כן, הוא צריך ללמוד, קודם כל ודאי שצריך ללמוד את כל ההלכות שקשורות למצווה הזאת, כן, כי ודאי זה כבר בנקיות, צריך לקיים את זה ברמה הזאת. אלא פה הוא גם כן מנסה להוסיף יותר, אבל הוא צריך להוסיף בכיוון, כן, אז נגיד יכול להיות שאתה לחשוב שאם הוא לוקח, אני יודע, זה לולב כבד, זה טוב. טוב, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא יודע. אבל זה דבר שצריך לתת עליו את הדעת, זה לא סתם, זה לא עניין, זה מזוכיזם כזה. כאילו אתה, כשאתה דורש וניקח, אני עכשיו הולך להזיע יותר. אתה צריך שיהיה בזה איזשהו משהו בעל תוכן, בעל ערך. כן, זה לא רגש שכזה אומר, תלבש תלית של צמר, אז אני לובש צמר עווה כדי שגם אני אזיע. כן, זה מעשה שטות, הדבר הזה. כן, אז אתה צריך לחשוב, אולי האידור יהיה בזה שהפתילים יהיו עבודת יד, אולי האידור יהיה בזה שהפתילים יהיו בזה שאתה תיתן לזה אדם צדיק מאוד לעשות לך את הפתילים, אולי האידור יהיה שתעדר בלשמה, שזה יהיה כבר מאז שגזזו את הצמר, שזה יהיה לשם מצוות, שם המצווה של הציצית. קיצור, זה צריך להיות תלמיד חכם בשביל להוסיף דברים שהם קשורים לתוכן המצווה. עכשיו שוב, לא מדובר בדברים שאתה עושה אותם כדי לצאת ידי הספקות או כל מיני חששות וכדומה. דברים כאלו שהם נקרא לזה עניינים הלכתיים ממש, הם לא קשורים דווקא למידת החסידות, הם יכולים להיות כבר לבוא לידי ביטוי בנקיות. פה מדובר על דבר שאתה יודע שלצאת ידי חובה מכתחילה, אתה יכול לצאת בצורה מסוימת, אתה מוסיף.
כן.
יש איזה
רב
אחד מפורסם,
שיש
עליו
איזה כמה עשרות
תליתות. כן. לא, הוא עשה את זה בגלל נדר, הוא עשה את זה. שהבת שלו הייתה חולה מסוכנת מאוד, ואז הוא נדר שלבש חי תליתות. כן. אז בגלל זה לא רש, הרבה. כן, כן. כאילו סוג של קורבן תודה כאן. לא... בסדר, ברור שזה מידות חסידות. וגם מה שהוא עושה זה שהוא קושר את כל אחד מהפתילים על פי שיטה אחרת.
לא 40?
מה?
לא 40?
לא 40. 40? יכול להיות. מה זה?
מה זה?
לא, על זה אני מדבר. אני מכיר את הרב...
פיינברג.
פיינברג, כן? אף שאין בגלל 18 תלית, אז זה מה שידוע עליהם. אבל זה בגלל המקרה המסוים הזה. כן, או נגיד יחסית, הוא יכול לקחת הרבה תליתות בגלל ש... כמו שאמרנו, הוא רוצה לצאת ידי חובת כל הדעות מבחינת הקשרים והגודל של הפתילים, ואם הוא, אני יודע, שם פתיל תחלב, אז הוא יכול לצאת ידי חובת... כל האפשרויות של הקשירה של התחלת והלבן. טוב, קיצור, זה הכוונה חסידות במעשי.
אבל מה אני בדיוק מה ההבדל בין זה לבין את חובת כל הדעות, כמו שראינו במדרגות הקודמות?
כן, מה שראינו זה הכוונה בפרישות, מה שאתה מתכוון. כן, אבל בפרישות מה שמדובר זה יותר על הלבים. זה מה שדיברנו. כשאתה מחמיר, כן, תסתכל שם. כן, אז הוא כותב, יש איסורים עצמם שכותב, פה, על כי הפרישות, הפרישות בדינים. כן, הפרשיות הדינים להחמיר בהם תמיד לחוש אפילו דברי יחיד ומחלוקת, אם תאמנו להחמיר ספקו אפילו מקום שאפשר להקל בהם, ואתה אומר חזרה, אמר יחזקן, אנשים אותו מה, הוא הדגיש יותר את האיסורים, הוא הדגיש יותר את האיסורים. עכשיו זה יכול להיות גם כן במצוות עשה, אם הנקודה היא רק לצאת ידי חובה. כן, במצוות עשה לא שכח פרשות, כי הרי כמו שאמרנו, הפרשות זה להקטין את המגע עם העולם החומרי, במצוות עשה אתה לא מקטין את המגע עם העולם החומרי. ולכן זה יותר במשמעויות של איסור. פה אנחנו מדברים במצוות המעשיות, כלומר אתה מקיים יותר בצורה מהודרת את המצוות. כן, החלק השני שבראשון, כן, אז אמרנו, יש לנו במעשים, כן, אז יש לנו חסידות במעשים, חילקנו אותה לשניים, נכון? בין אדם למקום, זה מה שדיברנו עכשיו, ויש לנו חסידות במעשים של בין אדם לחברו. ועניינו גודל ההטבה שיהיה האדם לעולם מטיב לבריות ולא מרע להם. לא מרע להם, הכוונה לא רק במה שאסור, כי זה פשוט כבר בנקיות, אלא הכוונה גם בכל איזשהו משהו שעלול לצאת ממנו רע למישהו, הוא מקפיד שזה לא יצא ממנו דבר כזה. כן? וזה בגוף, במון ובנפש, בגוף שיהיה משתדל לעזור כל אדם למה שיוכל ויקל משאה מעליהם. כן, בממון, אנחנו קוראים בדילוגים קצת, לסייעו באשר תשיג ידו ולמנוע ממנו הנזקים בכל מה שיוכל. בכל שכן שירחיק, אם שאתה לב, המילה כל, כל הזמן חוזרת פה. כן, חסיד זה, נותנים את הכל. אין פה קיצורים. כן, הגבול של החסידות זה עד קצה גבול היכולת. מה שאפשר. כלומר, חסיד הוא הולך ברחוב נגיד. אז הוא, טוב, אם הוא שקוע עכשיו בלימוד, אז זה משהו אחר, אבל אם הוא ככה רוצה לנוח קצת מהלימוד שלו, אז מסתכל לימינה ושמאלה כל הזמן, למי אפשר לעזור. כן, אבל לא כזה כמו איזה טיפוס תורדן כזה, זה מספש את זה, כן, כן, הדבר שעושה את זה מתוך החסידות, כן, אז הכל גם כן בענווה ראויה, בצניעות, לא שום איזה מין מישהו כזה שהוא ככה קופה את עצמו. על אחרים, חפש רק לחטוף מצוות כדי שיהיה לו עוד גן עדן. כן, כי הוא לא עושה את זה משיקולים פרטיים. הוא עושה את זה משיקולים אידיאליסטיים. למען הקדוש ברוך הוא. לעשות מה אחרות רוח לקדוש ברוך הוא. כן, אז זה לא שהוא מחפש מה שנקרא כל מיני דברים רק כדי שיהיה לו עוד יותר לסק המצוות שלו. כן, במובן הפרטי, אלא הוא מחפש את זה כדי לעשות מה אחרות רוח לקדוש ברוך הוא. כן, בנפש, שישתדל לעשות לחברו כל קורת רוח שיש בידו, בין בנייני הכבוד, בין בכל שאר העניינים. כן, כל מה שהוא יודע שאם יעשו לחברו הוא מקבל נחת רוח ממנו, מצוות חסידות הוא לעשותו. כן, מצוות חסידות. או שוטר, מצוות חסידות. אבל, כן, כמו שאמרנו, ככל שאדם מתפתח יותר, אז המושגים של המחויבות שלו הם גדלים. כן, אז החסיד מרגיש מחויב. כן, מה זה להטיב נפשית? כן, פירושו לתת תחושה טובה לאחר. לכבד אותו. כי זה חסידות כבר. טוב, ואז רק המוח חזל הגדירו מה כלול בו. הם הגדירו את זה בדברים יותר בסיסיים. מה שכלול בביקור חולים וחסד קלה ודברים מסוג הזה. החסיד עושה הרבה מעבר לדבר הזה. כן. וגם כן, באותם דברים שאותם אפשר לעשות ולצאת ידי חובה ברמה מסוימת, הוא עושה את זה בהרבה יותר. כן, נגיד, כשהוא הולך לבקר את החולה, אז הוא משקיע כל כולו רק בחולה, הוא כל כולו בשביל החולה. הוא לא עושה את זה בגלל שיקולים שלא נעים לו ולא כדאי לו והוא חייב ללכת. לא, זה לא, כן. אז אני אומר, אז הרמה המחויבת היא הרבה יותר נמוכה מזה. המחויבת היא יותר טכנית. כן, פה אנחנו מדברים על איזשהם גם תוספות מבחינה מעשית וגם בסופו של דבר אנחנו מדברים על היחס שבלב ששם זה לא מוכרח לבוא לידי ביטוי כשזה יש דברים שכן, אבל לא בכל הדברים וכל שכן שלא יצערנו בשום מיני צער כלל יהיה באיזה אופן שיהיה כוונה גם בדברים שהם מותרים מהדין כן, זאת אומרת שהוא כל כך מקפיד שלא יצא ממנו שום צער למישהו אחר אז הוא מתנהג במאוד עדינות ומאוד התחשבו ומרשה הרבה חשבונות איך לא יצא לו איזשהו קלקול כן, וכלל כל זה הוא גמילות חסדים אשר הפליקו חמיד וכונה ברכה בשבחה ופחתנו בה כן, זה הכלל אבל כמו שאמרנו פה מדובר באיזושהי הרחבה מאוד גדולה של הכלל הזה אולי זה רדיפת השלום שהוא הטבה כללית בין כל אדם לחברו. כן, בוא נראה קצת מה זה היה מדרגות חסידות של ה... של התנאים. שאלו תלמידיו את רבי זכאי, כן, אז מפה הרמח"ל, פרק בני העיר במגילה, כן, שאלו תלמידיו את רבי זכאי, במה ארכת הימים? אמר להם, מימי לא השתמתי בתוך 400 של תפילה, ולא קיניתי שם לחברי, ולא ביטלתי קידוש היום, אם הזקנה הייתה לי פעם אחת מרחי הכיפה שבראשה והביאה לי קידוש היום. זאת אומרת, אפילו בשעת התחת שלא היה לו כסף, הוא תמיד במסירות נפש קיים מצוות קידוש. היה פה מן החסידות, אני שוגע על דקדוק המצוות. כלומר, פטור היה מן הדין מהוות יען קידוש, כיוון שלא היה לו, עד שהייתה צריכה אימו למכור כיפה שבראשה. אז תאמרו, זה מידת חסידות של אמא שלו. כי אמא אחת הכיפה שבראשה. אבל אם לא היה לה בן כזה שזה היה חשוב, לא, אז כנראה לא הייתה מוכרת את הכיפה. לא, תוספות כבר שואלים את זה שם. שזה לא הכוונה, המחנה של החברו נקרא רשע, אלא הכוונה גם כן בדברים שהם מותרים. היה מקפיד לקרוא לחברו בשמו. טוב, קיצור, נמשיך הלאה, נדלק קצת על כל הדוגמאות האלו. כן, ואז כותב הרמח"ל, והנה גמילות חסדים הוא עיקר גדול לחסיד. כי חסידות עצמו נגזר מחסד. אמרו זיכרונה לברכה, שלושה דברים העולם עומד, וכן מגמילות חסדים. וכן מנו זיכרונה לברכה עם הדברים שאוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואמרו עוד, דרש רבי סמלי, תורת חמלתה, גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים. קיצור, אומר הרמח"ל, כן, ההתעסקות המרובה בגמילות חסדים היא חלק מהמאפיינים של החסיד. כן, בהטבה המעשית לבריאות. כמה שהוא מסוגל. ובכלל, העניין הזה, כן, נדלג עוד, שלא לצער לשום בריאה, אפילו בעלי חיים, ולרחם ולחוס עליהם. כן, הוא אומר, יודע צדיק נפש בהמתו. כן, למרות שיש צער בעל חיים דאורייתא, כן, זה דרבנן, כן, יש אומרים שזה דרבנן, אבל הכוונה היא מעבר לדבר הזה. כן, לא להרגיז ולא לשום דבר, לא להקנית את הבריות, כן, אפילו בעל חיים. כן, טוב, אז זה החלק הראשון, אז נסכם. החלק הראשון נגע ביחס לעולם המעשי, כן, לחיים המעשיים של החסיד, והוא כולל באופן עקרוני שני חלקים, את הבן אדם למקום, בן אדם לחברו, כן, ובן אדם לחברו הוא בעצם התחלק לנו להטבה בגוף, הטבה נפשית והטבה בממון לאחר. החלק השני מן החסידות הוא באופן העשייה. והנה גם זה נכלל בשני עניינים, אמנם תחתיהם נכללים פרטים רבים. שניים הראשיים הם היראה והאהבה, שני עמודי העבודה האמיתית שזולתם לא תיקון כלל. בכלל היראה, יש ההכנעה לפניו, כמו שאמרנו, זה מתחלק לשניים. זה אופן העשייה מתחלק לשניים, יראה אהבה, ויראה מתחלקת לשלוש, ואהבה לשלוש. יראה יש, הכנעה מלפניו יתברך, הבושת בקרוב אל עבודתו, והכבוד הנעשה מצוותיו, אל שמו יתברך ואל תורתו. בכלל אהבה, השמחה, הדבקות והקינה, ואתן דברים אחד אחד. כן, הנה עיקר היראה היא יראת הרוממות. שצריך האדם לחשוב, בעודו מתפלל או עושה מצווה, כי לפני מלך מלכי המלכים הוא מתפלל או עושה המעשה ההוא. והוא מה שהזהיר אתנו, כשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה מתפלל. זאת אומרת, אומר לנו הרמח"ל, יראת הרוממות היא שייכת בזמן עשיית המצוות או בזמן שאתה מתפלל. עכשיו, מה הכוונה? שאדם עושה את המעשה הזה, כן, מתוך ההתמלאות בתחושה הנפשית של יראה. כן, האדם מרגיש שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, לא רק בתפילה. הלוואי שנרגיש את זה בתפילה, אבל לא רק בתפילה. תפילה זה פשיטה, זה התוכן של התפילה. אתה רואים, ברוך אתה השם. כן, אז רואים בלשון נוכח. אבל גם בקיום המצוות. כן, גם כשאדם מקיים את המצוות, הוא מרגיש שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא. טוב, עכשיו צריך לדעת איך מגיעים לזה, מה זה דמיון שהוא מדמיין כאילו יש איזה מישהו שמסתכל מעליו. כן, זה ודאי לא, זה הדיון הזה, זה אולי עבודה זרה אפילו. כן, לפי הרמב״ם זה, אם זה דמיון מוחשי, זה עבודה זרה. אבל לא מדובר בדמיון. כן, מדובר בהכרה שכלית מאוד מאוד עמוקה על השלמות האלוקית. כן, וכתוצאה מהכרה של השלמות האלוקית, האדם ונוחותה, מציאותה, משמעותה והתגדלותה, האדם מתמלא ביראה. כן, תדמיינו לכם, נגיד שאתה הולך לפגוש איזו אישיות שאתה, כן, מאוד מעריץ או מעריך את גדלותה. כן, אתה מתמלא יראה, אתה נפגש עם האישיות הזאת. כן, איזה יראה אתה מתמלא? אתה לא מתמלא יראת עונש, אתה לא מפחד שיעניש אותך. אתה מתמלא יראת רוממות. כן, כי נפגשת עם איזושהי אישיות מאוד מאוד נשגבת. כן, ואז המפגש שלך עם האישיות הזאת יצר את תחושת המרחק הזה בינך לבינו, שזה יצר את התופעה הנפשית של קראת יראה. כן, בקיצור, יראת רוממות פירושה מצב נפשי של יראה. כן, יראה זה מצב נפשי של יראה שבא כתוצאה מהכרה שכלית ברוממות מציאות השם. עכשיו רק נבין כמה עבודה שכלית צריכה בשביל, כן, וזה בעצם ההקדמה ליראת הרוממות הזאת. ליראת הרוממות לא יכולה לבוא בלי הרבה הרבה עבודה שכלית של הכרה ברוממות השם. זה מה שאומר הרמח"ל, והנה שלושה דברים צריך שיסתכל האדם ויתבונן היטב כדי שיגיע לזאת היראה. מה זה להסתכל ולהתבונן? זה לא להכניס את המחשבות בראש את הדבר הזה, אלא להסתכל ולהתבונן פירושו כן, לעמיק בשכל. כן, עד שהאדם מתמלא בהכרה של רוממות השם, ואז כתוצאה מזה נוצרת היראה. כן, זה דומה, נגיד, יש אדם שהוא לא מכיר בערכם של תלמידי חכמים, נגיד. אדם כזה, בגלל שהוא לא מכיר בערך, אז הוא פגש תלמיד חכם, אז יכול להיות, לא נאמר שהוא יזלזל בו, אבל הוא מתייחס אליו כאדם רגיל. יכול להיות אפילו שהוא יזלזל בו. יבוא מישהו שהוא מכיר בערכו של התלמיד חכם הזה, אז הוא יהיה מלא יחס של יראת רוממות כלפיו. כן, הוא מיד יחוש מרחק עצום ממנו. כן, וזה יבליט את הגדלות של אותה אישיות. מה ההבדל בין שני אנשים? ההבדל בינינו בשכל. הראשון פשוט לא השכיל את מעלת הרוממות. עכשיו אנחנו, כשלפני שאנחנו עוד יהיו לחסידות, ואין לנו עדיין יראת הרוממות הזאת, אז בגלל שאנחנו לא מספיק השכלנו ברוממות השם. כן, ברגע שאנחנו נשכיל ברוממות של הקדוש ברוך הוא, שזה מתוך התבוננות על הגדלות, על החוכמה, על הצדק, על היושר, על כל הנשגבות האלוקית, שהיא ודאי לימוד גדול. כן, אז יש אפשרות שיהיה לנו את המצע השכלי כבסיס ליראת הרוממות. בקיצור, אין לנו מה לחשוב ומה לצפות שיראת הרוממות תבוא בלי ההבנה בשכל, בלי המצע השכלי הזה. אנחנו אומרים פעם אחת, זה חייב מתוך התבוננות גדולה.
למה חסידות?
מה?
אין מצב של שייכות שבלי ה...
זה אהבה. אלא יא. כן. כן, אבל שוב, תמיד הבסיס הוא צריך להיות הבסיס של ההכרה השכלית. נכון, אבל תמיד צריך להיות הבסיס של ההכרה. בלי ההכרה השכלית אי אפשר יהיה ליצור מצב כזה של יראת רוממות. אתה
יודע,
לא, זה לא מאבד, כי זה חלק ממנה. הוא תמיד נמצא מול איזה משהו, זה מול אינסוף. זה לא מול איזה משהו שהוא עיכל אותו. זה מול משהו שכל פעם נוצרים אצלו, כן, התחדשויות ביחס להגדלות הזאת. האחד שהוא עומד ממש, כן, אז אומר הרמח"ל צריך שלושה דברים להתבונן בהם. כן, על אחד שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו ונושא ונותן אימו, אף על פי שאין עינו של אדם רואה הוא. כן, זה נראה איזה משהו כזה מוזר. כלומר, אדם תמיד צריך להרגיש את נוחותו של הקדוש ברוך הוא. אומר הרמח"ל,
זה לא דמיון?
לא. אז תראו מה הוא אומר הרמח"ל: ותראה כי זהו היותר קשה שיצטייר בלב האדם ציור אמיתי, יען אין החוש עוזר לזה כלל. נכון, אפשר לדמיין, אבל אתה יודע, דמיון, כמו שאמרנו, זה עבודה זרה אפילו. ויותר מזה, גם נניח שזה לא אסור ביצוע עבודה זרה, כמו שנראה לפחות בחלק מהראשונים, אבל אתה יודע שזה לא, זה לא זה, זה לא האמת, זה סתם איזה כל מיני דברים דמיוניים שיש לך בתוך הראש. כן, לכן אומר הרמח"ל, זה דברים שאין החוש עוזר לזה כלל. להפך, אם אתה תשתמש בחושים, כלומר בציורים חושיים, דמיוניים, מתוך מראה או דברים מהסוג הזה, זה לא זה, להפך, אתה התרחקת. כן, לכן זה עבודה גדולה לצייר את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא. אמנם משהו בעל שכל נכון, במעט התבוננות ושימת לב, יוכל לקבוע בליבו אמיתת הדבר, איך הוא בא ונושא ונותן ממש אמו יתברך. ולפניו הוא מתחנן ומאיתו מבקש, והוא יתברך שהוא מאזין לו ומקשיב לדבריו, כאשר ידבר איש אל רעהו ורעהו מקשיב ושומע אליו. אני לא בטוח, זה לא לחשוב על זה, באופן טבעי כשאתה תחשוב על זה אתה תתחיל לדמיין, זה מה שיקרה, אתה דמיין פשוט גוף, ישות גופנית, זה מה שיקרה. מה שצריך תמיד זה לדעת איך יוצרים במחשבה ציורים ששוללים את הממד הגופני. עכשיו, קודם כל, בשביל זה אתה צריך להבין טוב, להבין טוב מה זה דבר שהוא לא גופני. אנחנו הרי, כל ציור שאנחנו מציירים הוא תמיד, משהו שאנחנו יכולים לעכל אותו. וזה משהו קצת מוקטן, בשביל זה צריך ללמוד מורה נבוכים, חלק ראשון. הרבב שם הוא מאוד עוזר לטהר את השכל מדמיונות. אפילו התארים ביחס לקדוש ברוך הוא, רמב"ם חושב שזה הגשמה, והוא לא מסכים אפילו להתבטא בצורה כזאת. ומי שלומד מורה נבוכים שם חלק ראשון, אז אפשר ככה להעזר ב... עכשיו אתה צריך להבין טוב מה זה דבר רוחני ומה זה דבר לא רוחני, ואז להתחיל להבין טוב גם את הבעיות שלנו בלצייר את זה ולשלול את זה. זאת אומרת, מיד שעולה איזשהו ציור לשלול אותו ולדעת שזה לא זה, זה משהו אחר. טוב, זה לא קל, זה עבודה. עכשיו, אני מסופקני כשהרמח"ל אומר פה מישהו בעל שכל נכון במעט התבוננות ושימת לב. האם מתכוון להגיד למי שהגיע כבר לפרק הזה, מי שכבר נמצא במצב של החסידות, שיש לו כבר את הטהרה הנפשית, הוא כבר נקי, כבר פרוץ, בקיצור, מבחינה נפשית הוא כבר מאוד רחוק מדברים מגושמים, שאז זה באמת במעט שכל נכון התבוננות, או שהוא מתכוון להגיד שגם כל אדם זה ככה. כל אדם, זאת אומרת, אם הוא יתבונן על הנקודה הזאת, אז הוא יוכל להשתפר בה. כן.
בעיקרון, אנחנו צריכים, למרות שאנחנו לא מדרגה לשחזות, אנחנו צריכים לשאוף, לנסות לעבוד על זה, שכן האמונה שלנו, כאילו, כן ההבטה שלנו תהיה מצד זה, או שנגיד, אם אנחנו נגיד בזהירות או בזריזות, אז שזה יהיה מתוך עירת העונש, עירת חץ, וכאלה.
קודם כל, אנחנו לא צריכים להיות מוטרדים אם לא הגענו לזה. זו נקודה ודאי נכונה. זאת אומרת, כל זמן שאדם נמצא בחסידות, הוא לא צריך למטרד שאין לו עירת רוממות. אז לא עובדים על זה לפני המדרגה הזאת. אבל לצייר את זה ולשאוף לזה, זה תמיד דבר טוב, ולכן אנחנו לומדים את הפרקים האלו. כי ברגע שאתה מבין טוב על מה מדובר, אז אתה יודע יותר טוב למקם את זה. אתה יודע טוב יותר לאן אתה שואף, ומה המשמעות של הדברים, אתה יודע טוב להעריך איפה אתה נמצא, בסופו של דבר. אז לכן, להיות מוטרד מזה שאין לנו עדיין עירת רוממות, זה... כן, זה פשוט שזה ככה, שלא יהיה לנו, כי בונים את זה, זה דבר נבנה, זה לא הדבר ש... צריך לגעת, שוב, מה שבונים בכל מדרגה, אנחנו צריכים להיות ביצועים במדרגה כדי לבנות את זה. זאת אומרת, זה לא שכאילו אנחנו חכים את העבודה, אבל לפעמים אדם יכול להגיד, יש דברים שאני יכול לבנות אותם כבר בהתחלה, אבל פשוט אנחנו עושים חלוקת העבודה, אז עכשיו אני מתעסק עם זה, ולא חלקות עבודה. כן? כל מה שכתוב פה במסילת ישרים, בכל מדרגה, זה דברים שאפשר לבנות אותם רק כשמגיעים למדרגה. או יכול להיות שאפשר לבנות אותם גם קודם, אבל האפשרות לבנות אותם באופן שלם ונקרא לזה פשוט, בלי סיבוכים, הוא נמצא דווקא במדרגה ההיא. כן, ולכן המדרגות האלה מוחות, אדם לא צריך להיות מוטרד שאין לו יראת רוממות.
זה לא קשור לשלוש מדרגות באנשים?
לא, לא. גם האנשים שהם שלמי הדעת, הם אנשים שאוהבים את עצמם. רק הם מחפשים את השלמות של עצמם. הזכרנו את זה כבר. אנשים ששלמי הדעת של הזהירות, זה לא אנשים אידיאליסטים במובן שהם חפשים לתקן את המציאות. כן, זה לא אנשים כאלו. זה אנשים שמחפשים שלמות. הם הגיעו למסקנה, כמו פילוסופים. כן, הם הגיעו למסקנה, נגיד, שזה שלמות לאדם שהוא יהיה משכיל. לכן הם רוצים להשכיל. הם הגיעו למסקנה שזה שלמות לאדם קיים את המצוות. לכן הם רוצים קיים את המצוות. אין, אבל זה אדם שמחפש את השלמות של עצמו. כמו שאדם מחפש את הכבוד של עצמו, זה הנורגה יותר מחרור שמחפש לי זה, שמחפש שלא יהיו לו צרות, או מחפש עינוגים, גם של השכר או עונש, זה הנורגה שלישית, זה הכל טובת עצמו, זה גם כן שלמי הדעת הם כאלה. זה נכון שמישהו כבר משלמי הדעת, יש לו כבר יותר יציאה קצת מה, נקרא לזה מהמושגים הנמוכים של העצמיות, כמו אהבת שכר ופחד מעונש, או כמו אהבת כבוד. כאילו הם יותר במובן הזה של הם חיים מתוך האמת של עצמם. אבל עדיין הם בסוף הזו מסתובבים סביב השלמות של עצמם. הם ודאי לא הגיעו למדרגה של הענווה או דברים עושים כזה, הם רחוקים מזה מאוד. כן.
מה שרמחן מדבר פה, שישראל בסוף זה לא מה שהמדרגה המשלם רואה אומר לנו, שיוד טבע ושתב בניקוד יראה?
כן, זה מה שהוא אומר. זה מה שכותב הרמ"א, זה מועתק מהרמב"ם במורה נבוכים.
זה המדרגה של יראת
הרוממות
שהחסיד
רק כזה? כן. כמה רמב"ם אומר שמה שהוא מעתיק אותו זה כלל גדול. והרמב"ם מדבר על זה על מדרגות מאוד גבוהות של יראה ואהבה. אני שמור הפותר
את זה בשיף
ראשון בשולחן ערוך. כן, טוב, בשיף ראשון בשולחן ערוך זה הכיוון של החיים. כרך יתחיל הרמח"ל את הפרק הראשון, יסוד החסידות ושורש העבודה עצמה. עיניים הם לחסידות, אבל אנחנו צריכים לייסד אותה קודם כל.
זה לא נורא אם לא נראה את זה.
כן, גם לא מדובר באיזושהי ראייה של אותיות או דברים מסוים. זה לא הכוונה לראות תרומות השם. כן. לצייר את נוחות השם. בקיצור, זה השלב הראשון. קודם כל, לצייר את נוחות השם. לחיות עם הקדוש ברוך הוא. זה השלב הראשון.
אבל זה מה שאנחנו אומרים עכשיו, אז יצא כאילו ש... רוב בני האדם שנשארים במדרגת הנקיות, אז הם נשארים כל הזמן בעבודת השם שלהם בירת העונש.
לא, לא, מה פתאום. קודם כל, יכול להיות שכבר מלכתחילה בזהירות הם היו משלמי הדעת, אז הם כבר בכלל התחילו מנקודה אחרת, שיראת העונש. דבר שני, גם אנשים שהתחילו בירת העונש, אנחנו דייקנו את זה שם במערמחל, בנקיות כבר משתחררים מזה כבר. כבר נהיים יותר, נהיים יותר שייכים אל הדברים. כבר מצד עצמם. לא אומר שלגמרי השתחררנו מירת העונש, אבל נהיים יותר שייכים אל הדברים. כן, הזכרנו את זה גם כן, גם שלמי הדעת צריכים מקל. הם לא עושים את זה בגלל המקל, אבל המקל הוא יכול להועיל להם. כמו אצל כולנו, נכון? כן, כמו שדיברנו, יראת העונש יש תפקיד. גם החסידים יראת העונש משחקת אצלהם, אבל היא ודאי לא מרכזית. ולא זה משחקת אצלהם. החסיד גם מתבונן מדי פעם על העונש כדי יותר לזרז את עצמו. אבל לא מתוך זה הוא חי. זה לא המניע, זה רק המזרז. כן, אז בקיצור, קודם כל השלב הראשון לבנות את הרוממות זה לבנות את החיים מתוך תחושה של הנוחות של הקדוש ברוך הוא. להרגיש, כן, שהקדוש ברוך הוא נוכח כל הזמן. כן, עכשיו צריך להבין, זה מה שאומר, קודם כל זה לא דבר חושי, זה לא דבר שאתה מדמיין דמיונות חושיים. כן, זה משהו שצריך התבוננות בשכל על הנקודה הזאת, ואז אתה תהיה בכיוון. כן, כמו שאתה מבקש, ברוך אתה השם, כשאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש, ברוך אתה השם. ברור שמי שינסה לעשות את זה פעם ראשונה, הוא ידמיין. כן, זה פשוט, אין אפשרות להתחיל לעשות את זה עם דמיון. ואז אחרי שאתה רואה שאתה מדמיין, אז אתה מתייאש מזה. אז זה סימן שאתה צריך לעשות קורס בטהרה שכלית. אמרתי לכם איפה עושים את הקורס הזה. באורן בוכים חלק משם. שם אחרי שעוברים את ה... טבילת אש שם, אז מתחילים קצת להבין בסופו של דבר מה הכיוון של המחשבות הפרטיות. ואחר שיקבע זה בדעתו, כן, הכוונה שאדם כן, חי מתוך תחושה של נוחותו של הקדוש ברוך הוא, צריך, טוב, זה לא מספיק, כי עדיין אתה יודע שיש פה איזה מין ישות כזאת שהיא תמיד נוכחת מבחינתך, כן, לא נוחות גשמית, כלומר, זה צריך שכל בשביל זה, אבל לא נוחות גשמית, אלא נוחות, יש לה מציאות שהיא לא מגושמת, אבל היא תמיד נוחחת, היא תמיד רואה, היא שומעת מה שאתה אומר. שומעת, לא במובן שאתה שומעת, כן, לא דרך אוזניים. זה גם, זה חלק מהעבודה שם, כמו שאמרת, עם המון הזוכים, זה עוזר מאוד כזה להסיר את כל הדמיונות האלו. כן, זה לא שומע במובן של שמיעה. כן, אתה אומר, כן, ברוך אתה השם שומע התפילה. אז לא שעכשיו אם תצעק אז הוא ישמע יותר. זה לא עובד עם גלי קול, השמיעה של הקדוש ברוך הוא. אבל הוא קודם מזה שמיעה, כי זה, מבחינת הפעולה זה דומה לפעולה אצלנו, אבל זה עובד אחרת לגמרי. כן. אז אחרי שאדם יפנים את הנוחות של הקדוש ברוך הוא, אז עכשיו הוא צריך לנסות להבין יותר טוב מה זה המציאות הזאת שהיא כל הזמן נוכחת ושומעת אותו. זה השלב השני. ואחר שקבע זה בדעתו, צריך שיתבונן לרוממותו יתברך אשר הוא מרומם ונשגב הכל בחר ותילה על כל מיני שלמות שתוכל מחשבתם המדמות ולהבין. איך מתבוננים מהרוממות השם? מה אתה חושב שאומרים איזה מילה שכזו מרומה? לא, מתבוננים. קודם כל רואים כמה מדובר כמה כזו שכו גאון. לא גאון במושגים שלנו, אבל אתה מסתכל. איך אתה תראה את הגאונות? אתה מסתכל על העולם? נכון? אתה לומד קצת פיזיקה. כן, מדובר בחסידות, כן, לא צריך לשכוח. לא מדובר בשיעור א', כן? לא מדובר בצעדים הראשונים שלנו, שאתה תגיד, לא, בכל מיני דברים שאדם לוקח כדי להיפגש עם הגדלות. הוא מתבונן ורואה את החוכמה של הקדוש ברוך הוא.
מה שהרמב"ם אומר, לא?
כן. שהרמב"ם כותב שם את זה הדרך לאהבתו ליראתו, שעה שהתבונן לאדם במעשיו, אמרתי לכם את זה כבר, זה לא הכוונה שעולים לאיזה הר, ורואים שקיעה, מתרגשים ומתלהבים ומצלמים במצלמה דיגיטלית. כן? זה ודאי לא הכוונה. זה סתם בזבוז זמן. כן, כן, אתה זקוק לשאוף אוויר קצת. אבל אם אתה לא זקוק, זה לא דרך לאהבת השם ויראתו. רמב"ם מדבר על התבוננות. כן? לא איזה מין חוויה רגשית מנוף. התבוננות פירושו מחקר מעמיק במדעי הטבע. זה מה שהרמב"ם מתכוון שם. כן, אתה לומד פיזיקה, או ביולוגיה, או כימיה, וככה אתה, כן, כל כולך מלא תשוקה לראות את את הגאונות שיש פה. זה מראה לך על איזה דבר מתוחכם יש פה.
אז הוא מגיע לאהבת השם.
קודם כל אנחנו פונים את העירה, למה אתה אומר?
לא, הפיזיקאי הזה.
איך הוא מגיע? כי הוא דבק בחוכמה, הוא מאוד, מאוד אוהב את החוכמה. להבדיל, זה כמו אדם שהוא מאוד מעריץ כדורסלן או כדורגלן, אז ככל שהוא רואה יותר את הביצועים שלו, אז הוא כל כולו נפשו. אז הוא רואה את הביצועים, אז נפשו יוצאת לקראתו. כי הוא מאוד מעריץ את החוכמה. טוב, בסדר, זה מתוך ההבנה של הרמב״ם שהאדם הוא חוכמה. הוא שכל. אבל לא משנה, גם אחרים מסכימים שהשכל הוא מרכזי. ואני לא נגיד זה דבר אחד שקיים. אבל מכל מקום, זאת הדרך. עכשיו, כשהרמח"ל אומר פה להתבונן ברוממות, כן, פירושו, כן, להבין, כאילו, איזה עוצמות של חוכמה יש פה. זה רק מה שמתגלה לנו. יש דברים שלא מתגלים. יש דברים שמגלה אותם, אולי עד 120, ויש כאלה שגם אחרי 120 לא מגלה אותם. כן, ואחרי שאתה מתבונן בחוכמה, אתה יכול להתבונן בצדק האלוקי. אתה יכול להתבונן בחסד האלוקי. כן, אתה יכול להתבונן על הכל. תחשבו, פעם חשבתם על זה. אבל זה דברים שאתה מתבונן בהם, זה דברים שאולי קוראים אותם בהרבה ספרים, אבל לא תמיד מפנימים, זאת אומרת, לא תמיד חושבים על זה ברמה של ההבנה שכלית. אז זה שהקדוש ברוך הוא בעצם, הוא לא חייב לנו כלום. הוא ברא אותנו לא מצידו. אנחנו קשה לו לדמיין משהו כזה. הוא ברא אותנו רק מצידנו. הוא ברא את המציאות רק מצד המציאות, לא שום דבר בגלל שיקול אישי. נו, אז זה לא בעל חסד עצום. עצום, אבל שזה צריך להבין בשכל למה זה כך. כלומר, מה פירוש ההנחה הזאת שכזה יכול לא עושה דברים מצד עצמו. כן, ומה המשמעות של זה מבחינה מוסרית, על איזה מדרגה אנחנו מדברים. זה הכוונה להתפגש עם הרוממות האלוקית, זה הכוונה להתפגש בשכל. זה השלב השני. אומר הרמח"ל, טוב, אחרי שאתה חיית עם נוכחותו של הקדוש ברוך הוא, והתבוננת ברוממות השם, אז, כן, באופן טבעי, ייווצר בינך לבינו, אתה תחוש יראה. כי אתה חי עם משהו, שהוא משמעותי, כי הנוכחות שלו היא משמעותית מבחינתך, שהוא נפגע ועצום, זה יוצר תאירה. ועוד צריך שיתבונן, אומר הרמח"ל, יש עוד התבוננות, על שפלות האדם, הופחית אותו, לפי חומריותו וגסותו, כל שכן לפי החטאים שחטא מעודו, כי על כל אלה אי אפשר שלא יחר דיבו ורעש בעודו מדבר את דברי לפני כבר, הוא מזכיר בשמו ומשתדל לרצות לו. עכשיו צריך לדעת, האנשים שמגיעים למדרגה הזאת, זה מה שמתאר פה הרמח"ל, אי אפשר שלא יחרד ליבו ולא ירעש. כן, הם ממש מרגישים ככה. כן, זה לא איזה פחד אמוציונלי כזה שאדם הוא ככה מכריח את עצמו לפחד. זה מין התרגשות חולפת. כן, כמו שלפעמים יש אנשים שהם חושבים שיראת שמיים זה מין ככה להביא את עצמך לאיזו התלהבות אקסטזית של פחד. כן, זה לא אקסטזה של פחד, זה לא דברים כאלה. כן, זה מדובר באמת במשהו שכלי. פשוט אתה נפגש עם עוצמה אדירה, ואתה מבין את המרחק האינסופי בינך לבינה, זה יוצר אצלך יראה. כן, לא יודע, זה כמו, לא יודע אם היה לכם מצבים של יראה בחיים, אבל כן, כמו כל פעם שהם מפגשים איזה משהו גדול, ככה, מעל ומעבר למושגים הרגילים של האדם. כן, זה יוצר את תחושת העירה הזאת, עירת רוממות. עכשיו, פה מדובר במשהו הרבה הרבה יותר גדול, כי מדובר במרחק הרבה הרבה יותר גדול. כלומר, גם אם נפגשת על איזו אישיות, שסך הכל מרחק בין אחד לבינה, הוא יבדל כמותי, פה מדובר באיזשהו משהו שאתה מבין שזה משהו עצום. כן, לכן, זה מה שאומר, כי על כל אלו אי אפשר שלא יחרד ליבו ולא ירעש. זה התחושה. של מי שמגיע לראות הרוממות. אין, הוא כל כולו מלא פחד. מה? כן, אבל זה לא פחד, זה לא פחד משתק. זה מתוך המפגש עם הגודל. כן, זה כמו שאדם מתוך הכרת הערך של תלמיד חכם כזה או אחר, הוא רוצה להיפגש איתו פעם ב. למה? מה אתה נהנה שם? אתה כל כך הזה? אתה הרבה זוכר שם כמו איזה מין, כן, מלא רק עירת רוממות, אז מה זה נותן לך איזה מין, כן, כי המפגש עם הדבר הנפגע והעצום הוא חלק מדבר שאותו הוא רוצה. זאת אומרת, דבר בקיצור בדבר טבעי שקורה, אחרי שיש את ההבנה הזאת בשכל.
זה טבעי או מטבעי?
מה?
יש הרבה אנשים שגם חילונים בלי יחס לקודש ואומרים שהם נפגשו עם רב מסוים ונתן להם כזה.
כן.
אבל הם לא היה להם את ההכנה השכלית הזאת.
כי אני רואה, יש משהו באישיות ההיא שמיד זה מוקרן. גם בלי זה. ואז מיד נקלט. אבל פה זה חייב את ההכנה הזאת. קודם. ברור שזה גם בגלל שהקדוש ברוך הוא בעצמו כזה, רק צריך לפגוש את זה. כן.
את הדבר השלישי, מתוך שאדם רואה שהוא כזה קטן.
מתוך ראיית המרחק, זה עוד יותר מגדיל.
שלילי, כאילו מתוך השלילי רואים את המרחק.
כן, לכן הוא מוסיף את זה, לא, זה עוד יותר מגדיל את המרחק, הרי מה יוצר את הרוממות? המרחק. אז זה עוד יותר מגדיל את המרחק. ברגע שהמרחק הוא נהיה עוד יותר גדול מבחינתך, אז הרוממות היא עוד יותר בולטת. כן, עכשיו שוב צריך לדעת, התופעה הזאת של היראה הזאת היא תופעה טבעית. שקיימת. כלומר, אם יהיו את הנתונים האלו, כמו שאמרנו, את התחושה בנוכחותו של הקדוש ברוך הוא, את ההבנות השכליות ברוממות השם, זה ייצור את התחושה הזאת. וזה פשוט שזה יהיה ככה. טוב, תראו, נגיד, הוא מביא פה דוגמה מהמלאכים. הוא מה שאמר הכתוב, עבדו את השם בירה וגילו בירה דה, הוא כתיב אל נערת בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביבה. כן, אז מה הכוונה? כי המלאכים להיותם יותר קרובים אליו יתברך מבני הגוף החומרי, קל להם יותר לדמות שבח גדולתו, כן מוראו עליהם יותר משהו על בני אדם. כן, גם המלאכים יש את הדבר הזה, של היראה. עכשיו למה להם זה קל יותר? כי הם יותר קל להם לצייר את זה, תרומות השם. אז לכן גם הם כל הזמן מלאים יראה. עונים בהמה ועונים ביראה. כן, יש את ה... נגיד גם הביטוי אימה. נכון, הביטוי אימה זה ביטוי שמצייר, זה מין תחושה. זה, כן, יש את התחושות האלה. שהן קיימות כבר רגע, שהן קיימות אצל ה... כן, אצל החסיד. טוב, בעזרת השם. צריך לדעת, בסופו של דבר, אני אומר, ההתבוננות בזה, היא, כשמבינים טוב בשכל, לפחות את הציור של המדרגות האלו, זה מאוד עוזר לנו למקד בסופו של דבר את השאיפות שלנו ולהבין, כן, על מה אנחנו מדברים. כן, אחרי שמבינים את זה גם כן, אנחנו מקבלים יראת הרוממות מגדולי ישראל שהגיעו לזה. אתה מבין, כאילו שלא מדובר באיזה מישהו שפשוט נולד עם רגשושי יתר, אלא מדובר עם איזה משהו עצוב. ושוב אני אומר, צריך להבדיל, לא מדובר באמוציות וחוויות רגשיות. זה דבר שיכול לקרות עם כל אדם. כן, יכול להיות שאדם, אני יודע, מתרגש מאיזו תפילה. כן, לא מדובר על דבר כזה. מדובר על מצב קבוע כתוצאה מבהירות שכלית. זה מה שמדובר. טוב.